כל כך הרבה אנשים עוברים תהליך נהדר של ירידה במשקל, אבל נתקעים לפני שהם הגיעו לתוצאה שהם רוצים. מה עושים עם זה? איך פותרים את זה? איך יוצאים מהתקיעות המעצבנת הזאת? על כך בפרק הזה.
ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק.
זו אחת השאלות הנפוצות ביותר שאני מקבלת. למה המשקל שלי לא זז? עשיתי תהליך, ירדתי, למה הוא תקוע? או אולי אפילו, למה אני עושה את הכל והוא עדיין תקוע? למה אני צם לסורגין? למה אני בדל פחמימות? למה אני אפילו בקטוגנית? ועדיין המשקל תקוע. וכשהמשקל תקוע, הרבה מהאנשים אפילו מתייאשים ואומרים, זה לא עובד, זה לא שווה, ואפילו הולכים אחורה בהקפדה ומאבדים את המוטיבציה ועושים לעצמם יותר נזק בעצם. אחד הפרקים המואזנים ביותר בפודקאסט מתייחס בדיוק לשאלה הזו, והוא כל כך חשוב שהחלטתי לתת לכם לשמוע אותו שוב, במקרה ולא יצא לכם לשמוע אותו עדיין, מה עושים, איך מתגברים על זה. בואו נקשיב. חשוב שנבהיר בתור התחלה מה כולל בכלל המשקל על הצג הזה, מה הוא מראה בכלל. אז כשאנחנו נשקלים, מה זה המשקל הזה? מה זה קילוגרמים? זה כמה כדור הארץ מושך אותנו אליו, אוקיי? זה כמה כוח הכבידה משפיע עלינו. כלומר, אם המשקל שלכם, אני סתם זורק מספר, 75 קילו, על מאדים אתם תשקלו פחות, על הירח תשקלו הרבה פחות. אוקיי? למה? כי כוח הכבידה בהם, אם אני לא טועה, כאילו אל תתפסו אותי בידע של אסטרונומיה, בטוח על הירח כוח הכבידה פחות חזק, ושם אנחנו אוטומטית נשקול פחות. אז אם בא לכם לרדת 30 קילו ככה או משהו כזה בבת אחת, לכו לירח. אז קודם כל, זה מה זה המשקל. אנחנו מייחסים אליו הרבה משמעויות הרבה פעמים של ערך עצמי, אבל זה כולה כמה כדור הארץ מושך אותנו, וכמה כוח הכבידה פועל עלינו. האם זה מה שצריך להחליט עבורנו מה אנחנו שווים? זה סתם שאלה לחשיבה. ואני רוצה ככה שנתמקד רגע, מה אנחנו שוקלים בעצם כשאנחנו כבר כן שוקלים במשקל. הרי אנשים חושבים שנגיד אם הם מאבדים במשקל איזה, הם איבדו שומן, ובפועל המשקל שלנו כולל את סך כל מה שיש בתוכנו. זה בהנחה שאנחנו נשקלים כמובן בלי בגדים. כי אם אנחנו נשקלים עם בגדים, זה כמובן כולל גם את הבגדים, ואם תכשיטים, אז כמובן גם תכשיטים וכן הלאה. אז נעמדנו על המשקל, מה המשקל מראה לנו? הוא מראה לנו גם כמה שרירים יש לנו, פלוס כמה שומן יש לנו, פלוס כמה שוקלים האיברים שלנו, פלוס כמה נוזלים צברנו, ואפילו הוא נורא מושפע ממסת העצם שלנו. ניתן לכם דוגמה. אריק זאבי, בזמן התחרויות האולימפיות שלו, הוא שקל כמו בן אדם, אם בן אדם שהוא לא אטלט, בגובה שלו היה שוקל ככה, הוא היה נראה עם השמנה. אבל אריק זאבי היה וחד שריר אחד גדול בזמן התחרויות האולימפיות שלו. ולכן מצד אחד הוא שקל די כבד. מצד שני, המשקל שלו לא הראה כמה שומן יש לו. אני תמיד אומרת למטופלים שלי שמתחילים לראות בהתחלה ירידה בהיקפים, אבל לא ירידה במשקל, זה יכול לקרות, אנחנו תכף נדבר על זה. אז אני אומרת להם, מה אכפת לכם אם יהיה לכם צורת גוף של בר רפאלי ותשקלו אותו דבר כמו שאתם שוקלים היום? מה אכפת לכם? מה אכפת לכם כמה כוח הכבידה משפיע לכם אם אתם נראים בדיוק כמו שאתם רוצים ומרגישים בגוף שלכם כמו שאתם רוצים? אז זה דבר שכדאי לחשוב עליו כשאנחנו מדברים על המשקל. דוגמה נוספת למשל זה אישה בהיריון.
יש נשים שמרזות בהיריון, יש כאלה, למשל הן סובלות מבחילות גדולות, או סתם יורד להן התיאבון מסיבות הורמונליות. הגוף שלהן מרזה, אבל המשקל עולה. למה? כי הן מגדלות עובר. זה איכשהו הגיוני לנו. אבל כשאנחנו מסתכלים על המשקל ואנחנו רואים נגיד עלייה, ואנחנו לא מרגישים עלייה בהיקפים, ואנחנו תוהים מה קורה בתוכנו, זה נשמע לנו פחות הגיוני, למשל שאנחנו נגדל משהו אחר, כמו שריר או אפילו מסת עצם, נכון? אז למה אני מספרת לכם את כל זה? כדי שבתור התחלה נבין שהמשקל על הצג הוא מדד שהוא לא מדבר כל כך מדויק את ההצלחה. יש לו יתרונות, ואנחנו תכף נדבר עליהם, אבל הוא לא יכול להחליט לגמרי עד הסוף אם אנחנו מצליחים או לא. ורבים וטובים מתייאשים אם הם לא רואים ירידה במשקל, בזמן שהם לגמרי בירידה ברקמת שומן, וחבל, אוקיי? אז בואו נדבר מה קורה כשאנחנו יורדים במשקל. אם אנחנו נגיד רואים שהצג מראה לנו, סתם דוגמה, אני זורקת ירידה של קילו, שתיים, whatever, מה הוא מראה לנו בדרך כלל? אז באמת, זה יכול להיות ירידה ברקמת שומן. אגב, שתדעו, אף פעם רקמת השומן לא יורדת לבד, אוקיי? זה תמיד יהיה גם קצת מסת גוף רזה, מה שנקרא. מסת גוף רזה זה כל מה שהוא בגוף מינוס רקמת השומן. כלומר, זה לא רק שרירים, אוקיי? יש לנו איברים, יש לנו עצמות, יש לנו שערות, יש לנו רקמות חיבור, יש לנו אור. כל זה נקרא מסת גוף רזה. ברגע שאנחנו יורדים בשומן, אנחנו גם אוטומטית נרד קצת ברקמת גוף רזה. מה שאומרים שאנחנו רוצים לשמר את השריר ולרדת רק ברקמת השומן, בגלל שאנחנו לא מודדים שריר לבד, אלא בבדיקות שתכף נדבר עליהן, שהן מאוד מאוד יקרות ונדירות, אנחנו מודדים יותר מסת גוף רזה ולא שומן. ובמצב כזה, אנחנו לא יכולים לדעת אם ירדנו בשריר או אולי דווקא ברקמת חיבור. כי תחשבו על זה, יש אנשים, סתם דוגמה, שכשהם יורדים מאוד במשקל, יש להם פחות עודפי אור מאחרים, נכון? מה הם פירקו? הם גם פירקו מסת גוף רזה. איך הם עשו את זה? הם פירקו חלק מעודפי האור. אז אנחנו יכולים לרדת ברקמת השומן, זה תמיד ילווה בעוד דברים, כמו מסת גוף רזה קצת, שזה לא תמיד שוב אומר שרירים, אבל זה בהחלט יכול להגיד שרירים אם התזונה לא מותאמת. דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות בירידה במשקל, במיוחד אם היא קורית מאוד מהר, נגיד תוך כמה ימים, זה איבוד נוזלים. איכשהו נוצר איזשהו מיתוס שבהתחלה יורדים מהר כי מאבדים נוזלים. לא בהכרח. בתזונה דלת פחמימות, הרבה פעמים מאבדים הרבה נוזלים בהתחלה. אבל לא בכל תזונה. יש תזונה שבקושי מאבדים בנוזלים, ואז אנשים מתייאשים, נגיד, אם הם יורדים באיזשהו קצב יותר לאט מאשר הם ציפו בהתחלה, אבל זה קרה פשוט כי הם לא איבדו כל כך הרבה נוזלים. ירידה במשקל בהחלט יכולה להיות ירידה בכמות השרירים. אם סתם דוגמה, אנחנו לא אוכלים מספיק חלבון, או לא מתאמנים מספיק, או סתם דוגמה, מתנוונים בקורונה לחלקנו. אז בהחלט יכולה להיות ירידה בכמות השרירים. ואז אנחנו נראה, וואו, ירדנו במשקל? לא, רקמת השומן יכולה לא להיות בכלל קשורה לירידה הזאת במשקל. ההיקפים יישארו אותם היקפים, אולי אפילו טיפה עלינו בהיקפים, אבל רקמת השריר ירדה. זו גם אופציה. יותר מזה, אם אנחנו עוד רואים ירידה במשקל, וההיקפים שלנו אותו דבר, לפעמים מה שאנחנו רואים בעצם זה בכלל ירידה במסת העצם. אנחנו מאבדים עצם, זה קורה קצת יותר בגיל מבוגר, או במצבים של שינויים הורמונליים לא מיטיבים, או תרופות מסוימות, אבל זו גם יכולה להיות אופציה. ואיפה עוד נוכל לראות ירידה במשקל? כשאישה יולדת כמובן, כי משתחררים גם נוזלים, גם שליה, גם תינוק. או באלפי הבדלות, ניתוח הסרה של גידול גדול או של איבר כלשהו. לא עלינו, נשים שעוברות קריטת שדיים, למשל, שד יכול לשקול חצי קילו, אפילו קילו במצבים גדולים, אפילו יותר לפעמים בהשמנה וכאלה, ואז רואים ירידה במשקל, אבל זה לא באמת ירידה במשקל. אתם מתחילים להבין בעצם שכשאנחנו יורדים במשקל, זה לא תמיד אומר לנו כל כך האם אנחנו בכלל מצליחים בתהליך שלנו. אנחנו כמובן עוד מעט נדבר איך אנחנו נדע את זה. עכשיו, ממה אנחנו יכולים לראות עלייה במשקל? אז דבר ראשון, וזה נורא נפוץ במיוחד אם זה קורה תוך איזה יומיים שלושה, או אחרי איזה שבת, או אחרי איזה ארוחה גדולה, זה נטו צבירת נוזלים. לא עליתם גרם בשומן, אלא פשוט צברתם יותר נוזלים. עכשיו, יש המון דברים שיכולים לגרום לצבירת נוזלים. דבר ראשון, זה טרומבסת אצל נשים. יש הורמונים שיוצרים צבירת נוזלים. הצבירת נוזלים הזאת יכולה להיות בין חצי ל-1.5 קילוגרם. ובימים הראשונים של הווסת, הנוזלים האלה פשוט יוצאים החוצה, הם מושתנים. יכול להיות שאם תשימו לב, אם אתם נשים ואתם שמות לב, בימים הראשונים של המחזור, יש נטייה אפילו להשתין יותר. זה לא רק כי הרחם לוחצת, אלא כי באמת מוצאים יותר נוזלים בהתחלה את הנוזלים שצברנו. ולכן אחד הדברים שאני לא ממליצה לנשים זה להישקל סביב מחזור. או לפעמים נשים בגיל המעבר שהמחזור שלהם כבר לא סדיר, הרבה פעמים כשפתאום עושים הכל ורואים אפילו עלייה קצת במשקל ובאמת עושים הכל ועברנו בדקדקנות ולא השתנה שום דבר, זה אומר שיש סיכוי שאנחנו בדרך לווסת. אז זה מבחינת נשים במחזור. מתי עוד נראה צבירת נוזלים? בעצירות. בעצירות אנשים יש, ממה שאני רואה, יש נטייה לצבור נוזלים. זה יכול להיות אפילו לא רק נוזלים, זה יכול להיות פשוט יותר נפח במעיים. אוטומטית, אחרי שהצועה הזאת תצא, יהיה פחות נפח במעיים, אוטומטית תרדו, אפילו בלי שום קשר לצבירת נוזלים. סיבה נוספת לצבירת נוזלים היא עודף מלח ביחס לצרכי הגוף. לוקח למלח להיות זמן להיות מופרש מהגוף. אז אם למשל אכלנו סושי, סתם דוגמה, או לא יודעת מה, חמוצים, עם טונה של מלח, יש סיכוי שזמן מה, אפילו 24 שעות, אפילו 48 שעות, אחר כך עדיין נשקול יותר, וזה יכול להיות אפילו ברמה של קילו שניים, נשקול יותר מאשר לפני שאכלנו את זה. וזה נורמלי, זה יורד, זה לא אומר בכלל שהשמנו. עוד משהו שאנשים נבהלים מאוד, זה אם נגיד חגיגו קצת יותר נגיד באיזה מסיבה, או אכלו קצת יותר בשבת, לא ברמה של המון אוכל ועודף קלורי משמעותי, אלא פשוט קצת יותר ממה שהגוף רגיל במהלך השבוע, יש נטייה לצבור נוזלים דרך אינסולין. אינסולין עולה כשיש לנו או יותר פחמימות, שזה במיוחד מתוקים, או יותר קלוריות. אוקיי? לא משנה מאיזה מקום הם באים. ואינסולין, מה שהוא עושה, הוא מפחית את הפרשת הנטרן בכליה, וכשהוא מפחית את הפרשת הנטרן, יותר נטרן מלח נשאר בגוף, ואנחנו מחזיקים, כאילו, אוגרים יותר נוזלים. זה גם משהו זמני, אבל אנשים נבהלים כשהם עולים במשקל אחרי שבת. אני תמיד אומרת, אחרי שבת, קחו יום-יומיים לפני שאתם נשקלים. עדיף יומיים. כי שוב המשקל יכול להטעות ולהחזב סתם. זה נושאים של צבירת נוזלים. יש תרופות מסוימות שיוצרות צבירת נוזלים, אנחנו פחות ניכנס לזה, תרופות שמתערבות הרבה פעמים בהורמונים משתנים, או מתערבות במשק האשלגן. חלק מהנשים עולות קצת, במיוחד בהתחלה, כשמתחילות טיפול הורמונלי חליפי או גלולות. זה עובר עם הזמן, זה פשוט משהו שעדיף לא להסתכל עליו כאיזה מדד של ששמנתם או משהו כזה, כי פשוט צברתם נוזלים שיושתנו בהמשך. אז זה סיבה מרכזית לעלייה במשקל, במיוחד אם היא פתאומית וקורית מהר. יחד עם זאת, כמובן שאפשר לעלות במשקל גם על ידי הגדלת מסת שומן, וכמובן שאפשר לעלות במשקל גם בעלייה במסת שריר. וזה לא תמיד בא אחד על חשבון השני, אוקיי? אגב, יש מיתוס, שומן הופך לשריר. לא, זה כמו שמוח יהפוך לכבד. שומן ושריר הם רקמות שונות. וברגע שהם רקמות שונות, רקמה אחת לא יכולה להפוך לרקמה אחרת, אלא בעובר. לא באנשים בוגרים. ולכן, אתם יכולים לרדת בשומן ולהגדיל שריר, להגדיל שריר ולרדת בשומן, אבל זה לא ששומן הופך לשריר, אוקיי? אז כן, יש גם עלייה בכמות שרירים שיכולה ליצור עלייה במשקל. אני בטוחה שאריק זאבי, כמו שאמרנו, חווה את זה. ויש עלייה במסת שומן כמובן שיכולה לעלות במשקל. אבל מכל העליות במשקל זה לא רק מסת שומן שיכולה לגרום לזה. ויש עוד משהו שאנשים מופתעים כשהם שומעים את זה. כי פעם היה מיתוס שאי אפשר לעלות מסת עצם בגיל מבוגר או בוגר, נגיד את זה ככה. שמסת העצם רק הולכת ודואכת. הניסיון הקליני שלי לפחות מראה אחרת. אני רואה שספציפית עם צום לסירוגין, היו לי כבר כמה מטופלים שעשו בדיקות צפיפות עצם, וצפיפות העצם עלתה. למה? ההשערה שלי שזה כנראה קשור להפרשת הורמון גדילה גבוהה יותר בזמן צום לסירוגין, אבל בעניין הזה אין תשובה חד משמעית. אבל רק שתדעו שעלייה במסת עצם גם יכולה להיות קשורה לעלייה במשקל. הייתה לי מטופלת שהיא ירדה, אני לא זוכרת אם 2 או 3 מידות בבגדים, ודווקא עלתה במשקל והיא הייתה נורא מיואשת, כי לפני שעשינו את השיחה מה משקל אומר ומה משקל לא אומר, זה ממש ממש תסכל אותה, ואפשר להבין אותה, את רוצה כבר לראות את הירידה, את רואה את הירידה בבגדים, אבל את לא יורדת במשקל. ובדיוק היה התור שלה לצפיפות עצם, בדיקת צפיפות עצם, כי היה לה בעיה בעצמות, והיא הייתה בשוק שכמה רקמת העצם השתפרה, מסת העצם שלה עלתה. אז חברים, לא תמיד זה שאתם לא יורדים במשקל זה דבר רע, אוקיי? כי אנחנו דווקא רוצים מסת עצם חזקה, לא ככה? אז עד עכשיו דיברנו מהו משקל, מהו מכיל, מה יכולה להגיד עלייה במשקל ומה יכולה להגיד ירידה במשקל. ועכשיו נתייחס למצב שאנחנו עושים מאמצים והמשקל תקוע. קרה לכם פעם? לי זה קרה. אני בטוחה שגם לרבים וטובים ממכם. הרבה פעמים כשהמשקל תקוע, אנשים יש להם איזושהי נטייה להתחיל להאשים את הגוף שלהם. משהו בגוף שלי לא בסדר. תכף אנחנו נדבר על כל הסיבות שיכולות ליצור התקעות במשקל, ואתם תבינו שכן, יש מצבים שהגוף יכול להיות באמת משהו לא בסדר, נגיד במצב של בלוטת תריס או תרופות מסוימות שמשנות את הבלנס של הגוף. אבל אני תמיד אוהבת לצאת מהנחה שהגוף שלכם לא נגדכם, הוא לא עושה לכם דווקא, הוא לא איזה סרבן ירידה במשקל. כי אם אנחנו נסתכל על זה רגע מהנקודת מבט של הגוף, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות בטיפול שלי, כי זה מאוד מחבר לגוף. אז אם אנחנו נסתכל רגע מנקודת המבט של הגוף, קודם כל, מה המטרה החיובית של הגוף בלא להוריד אתכם במשקל? זה לשמר אתכם בחיים, לפני הכל. ודבר שני, הרבה פעמים יש כזה נתק בין אנשים לבין גופם שהם בטוחים שהם עושים הכל בזמן שהגוף מבקש מהם לעשות משהו אחר. תכף נדבר על זה. ואז הם מאשימים את הגוף בזמן שבעצם כאילו הגוף בסדר ואם הם רק יקשיבו לו, הוא ירד במשקל בכיף. אוקיי? אז בואו רגע נצא מנקודת ההנחה הלא פופולרית בעולם המערבי שהגוף שלנו מה זה בסדר והוא באמת עושה את כל מה שתלוי בו. בשביל לשמר אתכם בריאים, שלמים ובחיים גם. אז צר לי לאכזב אתכם, למי שמאמין שהאינסולין הוא הגורם להתעקעות במשקל. אינסולין יכול לעודד התעקעות במשקל דרך מנגנונים הורמונליים. אבל מה שלא נדבר עליו, בסופו של דבר, אם מה שאתם עושים לא מביא לגירעון קלורי, לא יהיה ירידה במשקל, גם אם אתם עושים הכל. ובואו נדבר על זה רגע. הסיבה המרכזית לירידה במשקל זה חוסר התאמה תזונתית והתנהגותית ליצירת גירעון קלורי. ואני לא מדברת על לכפות על עצמכם אכילה כמו ציפור בשביל להגיע לגירעון קלורי. אני אומרת, תעשו את זה חכם. אם אתם נגיד רעבים בצורה שלא מביאה אתכם לגירעון קלורי, אז צריך לשנות את התזונה בצורה שתפחית לכם את התיאבון או תבסט אותו, וכך ייווצר גירעון קלורי. והסיבה הנפוצה ביותר שאנשים לא מגיעים לגירעון קלורי בשביל לרדת במשקל, זה חוסר תשומת לב או ידע איך לזהות את סימני הגוף שמביא לעודף קלורי. ואני אסביר. תראו לכם מצב שאתם לא רעבים ואתם אוכלים. קרה לכם פעם? בעולם המערבי במיוחד, אנחנו משתמשים באוכל בכל כך הרבה צורות של ויסות פנימי וויסות רגשי, שהוא לא קשור לרע וסובע, שזה נדיר כיום למצוא אדם שהוא באמת אוכל רק כשהוא רעב, יודע לזהות רעב, ועוצר בדיוק כשהוא שבע. עכשיו תחשבו על זה, אני שוב רוצה לקחת רגע את נקודת המבט של הגוף. מבחינת הגוף, אם הוא לא רעב, אז אין מחסור קלורי, או שהוא מעכל את הארוחה הקודמת, או שהוא משתמש במאגרים שיש לנו, אבל אין לו צורך בהזנה. כלומר, במצב שאנחנו לא רעבים, גם אם נאכל חסה, אנחנו יוצרים, אולי מקומית, אבל אנחנו יוצרים עודף קלורי באותו רגע, באותו רגע. ואז אנחנו מאשימים את הגוף, למה הוא לא יורד במשקל? כשבעצם הגוף אומר, אני לא צריך אוכל אם הוא לא רעב, תתעסקו עם עניינים שלכם, כשאני ארצה אוכל אני אגיד לכם, על ידי רעב, אבל אנחנו אומרים, לא, אבל אני רעב כי משעמם לי בפה, כי בא לי פינוק, כי אני רוצה להירגע, כי אני רוצה להתעברר, כי אני רוצה להרגיש חופש וכן הלאה. קרה לכם פעם מצב כזה? אם קרה לכם, זה פשוט אומר שיש מקום גדול אולי, ואולי קטן, לשיפור ביכולת קשב הזאת. וזה בעיניי המגפה האמיתית של המאה ה-21. יש לנו אוכל שמנתק את היכולת של הגוף להוטט לנו כמו שצריך את הרעב, שזה בעיקר הג'אנק המלוח מתוק מדי, ויש לנו התעלמות, לא מלמדים אותנו להיות בתשומת לב ובקשב ובכבוד לסימני הגוף. ואולי קרה לכם משהו הפוך, אולי התחלתם אפילו לאכול מרעב, אבל אולי זו הייתה ארוחה חברתית, או שאכלתם משהו סופר טעים שאתם במרכאות, אני אומרת, לא יכולים לעצור בו, כי כולנו יכולים לעצור, אנחנו כן שולטים בידיים וברגליים שלנו, אז מן הסתם גם בפה, פשוט עם המיינדסט הנכון. אז קרה לכם פעם שלא יכולתם לעצור בזמן, ואז הגעתם לתחושת כבס? במצבים כאלה, מה שקורה, אנחנו מפספסים שוב את הסימן של הגוף. שזה שובע. ואתם יודעים מה נוכחתי לדעת בקליניקה שלי? רוב האנשים לא יודעים לזהות שובע בזמן. אנחנו מסתמכים על שובע מהמקום של מלאות בקיבה הרבה פעמים, או אפילו תחושת עודף כזאת בקיבה, חלק מהאנשים. אבל התחושה הזאת, תחושת השובע המאוחרת, היא מגיעה באמת בסביבות 20 דקות אחרי שאכלנו, פלוס מינוס. ובואו, הגוף לא מטומטם, הוא כל כך מבסט עם כל כך הרבה הורמונים ונורוטרנסמיטורים ועם קריטינים ועוד כל מיני חומרים, הוא כל כך מבסט את עניין ההכנסה של האנרגיה לגוף, שזה קצת נשמע מטומטם שהגוף ירצה רק אחרי 20 דקות להודיע לנו, חבוב, סיימת לאכול, הגעת לכמות האוכל שאני צריך עכשיו. אז יש לנו סימנים שהגוף שולח הרבה לפני, ואנשים לא יודעים להקשיב להם, לא יודעים לזהות אותם, לא יודעים שהם קיימים. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להקשיב להם, הרבה פעמים, ברגע שאנחנו מתחילים להקשיב לרעב ושובע, הרבה פעמים העודף הקלורי נפטר עוד לפני ששינינו משהו באוכל. את זה אני מלמדת בקורס שנקרא לרזות בשפת הגוף. כי בלי היכולת הזאת להיות בקשב לרעב ושובע, שום דיאטה לא תעבוד לכם לאורך זמן, וגם אם תעבוד לכם לאורך זמן, זה תהיה משהו חיצוני, ולא משהו שהגוף שלכם מבקש אותו. בקורס הזה של לרזות בשפת הגוף, אני מלמדת איך לא רק לזהות רעב ושובע, את הרעב ושובע בדיוק של הגוף, ולהפריד אותו מכל שאר הצרכים, אלא גם איך להקשיב לו את המיינדסט הנכון של איך להקשיב לרעב ושובע, בצורה שזה לא יהיה לכם קשה, זה כן ידרוש תרגול, אבל זה לא יהיה לכם כבר קשה, זה לא ידרוש איזה כוח רצון גדול, אלא זה יבוא משינוי נקודת מבט. אז אם זה מעניין אתכם, הקורס לרזות בשפת הגוף, הלינק למטה, אם שימו לב, יש למאזיני הפודקאסט הנחה של 20% לקורסים הגדולים שלי. אחד מהם זה לרזות בשפת הגוף. אז דיברנו על הסיבה המרכזית של חוסר התאמה תזונתית ליצירת גירעון קלורי, ואמרנו שהסיבה הנפוצה ביותר זה חוסר תשומת לב או ידע איך לזהות את סימני הגוף. אגב, סימני הגוף זה לא רק רע ושובע, סימני הגוף זה מה בדיוק כרגע הכי מדויק לגוף שלי לאכול. כי ברגע שאנשים מתחילים להשתמש במה שאני מלמדת בקורס של לרזות בשפת הגוף, בטכניקות שאני מלמדת של איך לזהות מה הגוף באמת רוצה, הם בשוק. אני חושבת שאני סיפרתי את זה באיזה אחד הפרקים של הפודקאסט, אבל הפעם הראשונה שהתחלתי להשתמש בטכניקה שאני מלמדת בקורס לזהות בשפת הגוף, בלזהות מה הגוף שלי, האישי הפרטי שלי רוצה, זה עוד כשהייתי סטודנטית, והלכנו כמה חבר'ה לבית קפה, וכולם רצו להזמין מתוקים, והייתי בטוחה שאני גם רוצה מתוקים. ואז בדקתי עם הגוף שלי לפי הטכניקה שאני מלמדת מה הגוף רוצה, והייתי בשוק לגלות שהגוף שלי רוצה סלט עם ביצה. זה היה כל כך תקדימי, כולם התחילו לשאול אותי, את בדיאטה? אמרתי, לא, זה באמת מה שבא לי, והייתי בשוק מעצמי, כאילו. אז צפו לקסמים מהקורס הזה ברמה הזאת, ולפעמים זה דורש קצת תרגול, כן? זה לא תמיד מיד קסם. אבל אני הייתי ברת מזל שזה קרה לי מהר, היכולת להקשיב הזאת לגוף, וזה יכולת שברגע שמפתחים אותה, בין אם זה מהר, בין אם זה בתרגול, היא פשוט מהפכנית ביכולת שלכם לעבוד עם הגוף בלרזות ולא נגדו. עכשיו, הסיבה הנוספת שיכולה להיות לעודף קלורי ביחס למה שהגוף צריך, היא עניינים הורמונליים. למשל, אם אנחנו כל פעם מקפיצים אינסולין, אני לא אלאה אתכם במנגנון של זה, אנחנו יכולים ליצור משהו שמדברים עליו שהוא עמידות ללפטין. בואו נתחיל מההתחלה, נפרק את זה רגע שזה לא יעמיס עליכם. מתי אנחנו מקפיצים אינסולין? או כשאנחנו אוכלים כמויות גדולות של פחמימות, או כשאנחנו אוכלים פחמימות שמקפיצות לנו מאוד חזק את הסוכר, כמו ממתקים. במצב כזה, אם זה נמשך לאורך זמן, הגוף יכול לפתח עמידות להורמון לפטין. מה לפטין עושה? הוא מפחית תיאבון. אם יש לנו עמידות ללפטין, יש לנו בעצם המוח לא מכיר בהורמון הזה ואומר, אני עדיין רעב. וזה בעצמו מגביר תיאבון ויוצר עודף קלורי. אז זה השינוי ההורמונלי שבו כן אינסולין מאוד מאוד משפיע על התיאבון. ותזונה מאוד עשירה בפחמימות או בפחמימות פשוטות יכולה ליצור עודף רעב שמביא לעודף קלורי. זה לא שסתם תחנתם, זה ממש ממש ברמה הפיזיולוגית. מה עושים במצב כזה? מפחיתים קפיצות אינסולין, ואחרי זמן מה? מתפלאים לראות איך הגוף מאזן את הקלוריות שלו. ואם אתם רוצים לראות דוגמה לתפריט כזה, שמתי לכם לינק למטה, הוא חינמי. אז זה שינוי הורמונלי ראשון, שהוא לגמרי ניתן לשינוי על ידי הפה שלכם. אופציה נוספת שיכולה בהחלט ליצור עלייה במשקל זה חוסר איזון של בלוטת התריס. כי מה שקורה במצב כזה, אנחנו הרבה פעמים נמשיך לאכול אותו דבר, אבל הגוף שורף פחות קלוריות כי חילוף החומרים יורד. ובניגוד למה שרבים חושבים, חוסר איזון של בלוטת התריס הוא לא עד כדי כך נפוץ. זה משהו שתמיד כדאי לבדוק, ויש לזה רבדים, כלומר זה לא רק, אני צדה את המומחה בנושא בשביל לראיין אותו, ולספר לכם איך לבדוק בלוטת התריס ועל מה להסתכל, אבל בגדול זה לא משהו שהוא טעות לבדיקה. במיוחד אתם גם חווים עוד כל מיני סימנים, כמו אור יבש, עייפות יוצאת מגדר הרגיל, נשירות שיער וכן הלאה. אבל ברגע שיש בעיות בבלוטת התריס, יש הרבה פעמים עלייה במשקל. זה אגב, אם אתם מאוזנים בבלוטת התריס, זה לא אומר בהכרח שאתם לא יכולים לרדת במשקל. ושוב, יש ניואנסים לאיזון, אבל זה לא אומר שאתם לא יכולים לרדת במשקל, זה פשוט אומר שאתם צריכים לאכול הרבה פחות בשביל לרדת במשקל, כי פשוט הגוף שלכם שורף פחות. מבחינת שינוי הורמונלי, שינוי הורמונלי נוסף שיכול לעשות פחות שריפת קלוריות, זה גיל המעבר אצל נשים, וגם אצל גברים חלקית. כי בגיל המעבר, מאזן ההורמונים יוצר מצב של האטה בחילוף חומרים. ההאטה הזאת היא לא היסטרית, כלומר זה לא אלפי קלוריות, אבל זה יכול בהחלט להסתכם ל-100, 200, 300 של קלוריות. ואם אנחנו לא מפחיתים את זה על ידי קשב הדוק, הדוק, הדוק לרעב וסובה, אז אנחנו נתחיל לעלות במשקל בהחלט. אז זה דברים שהם קצת אולי פחות בשליטה שלנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לרדת במצבים האלה במשקל, זה פשוט אומר שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר מדויקים, גם עם סימני הרעב וסובה, ולפעמים, או הרבה פעמים תלוי במצב, אנחנו נצטרך את העזרה של התזונה שמפחיתה תיאבון, שזה או תזונה דלת פחמימות לשקטו, או צום לסירוגין, ששניהם מפחיתים תיאבון. תכף נדבר על זה. עכשיו, נכון דיברנו על זה שאם אנחנו לא מקשיבים לרעב וסובה, אז אנחנו יכולים לא לרדת במשקל. אז אחד הדברים שהכי יוצרים חוסר הקשבה לרעב וסובה, זה אכילה רגשית. אכילה רגשית זה כל פעם שאנחנו אוכלים כי היה לנו רגש מודע או לא מודע. לא תמיד אנשים מזהים את הרגשות שלהם. לפעמים הרגשות האלה הם בצורה לא מודעת, ורק אם יודעים להתבונן לעומק בתשומת לב, כאילו שמים לב לרגשות האלה.
במועדון מרכז פינק, שהוא במחיר שפוי לכל כיס, אתם מקבלים גישה לקורס ענק שמטפל באכילה רגשית, שפותח לכולם את הראש ומאפשר להם כלים סופר פרקטיים שלא תמצאו מקובצים ביחד ובצורה מסודרת בשום מקום אחר. פרטים על מועדון מרכז פינק שדרכו ניתן להגיע לקורס הזה, בהערות לפודקאסט.
אני רוצה באמת להתעכב שנייה לעניין של ההורמונים שיוצרים הגברת תיאבון בנושא האינסולין והלפטין שדיברתי עליהם. כי מה שקורה במצבים האלה, הגוף ממשיך לשרוף אותה כמות אנרגיה, אבל בגלל שהתיאבון שלנו לא מבוסס בצורה מיטיבה עבורנו, בגלל שינויים ההורמונליים, שאני מדברת על לפטין ואינסולין, לפטין זה הורמון השובה, כאילו, ואינסולין. במצב כזה, אנחנו יכולים להיות בקשב מושלם לגוף, ועדיין לא נרד במשקל. זה אגב מה שקרה לי. אני יודעת להיות בקשב לגוף בצורה די טובה, אבל רק מזה אני לא רדת במשקל. כי במידה ואני לא מתאימה את האוכל, הגוף שלי כנראה יותר מועד, נקרא לזה ככה, להגביר תיאבון, שלא מסיבות רגשיות, פשוט נטו תיאבון. והרבה אנשים תופסים את הצום לסורגין כהרעבה, כרעב, מתמודדים עם רעב. אני רוצה להגיד לכם, כן, מתמודדים עם רעב בהתחלה. אבל הרעב כל כך יורד, שרוב האנשים שעושים את הצום לסורגין מעל 3-4 שבועות, בצורה נכונה, הם מדווחים על חוסר יכולת לאכול מספיק, בצורה מאוד דומה למה שאני ראיתי אצל אנשים שהם, אני הייתי במכבי דיאטנית בריאטרי, שזה אומר, עבדתי עם מטופלים אחרי ניתוח בריאטרי, בליווי תזונתי שלהם, והם רובם דיווחו על שינויים בטעם, והם כל המנותחים הבריאטרים מדווחים על שינויים בתיאבון, זה כל המהות של הניתוח הזה. עכשיו, הניתוח הזה מתערב בהורמוני רעב ושובה, וכנראה שגם הצום לסורגין, כי אני ממש, שוב, אין על זה מחקרים מספיק, אבל אני ממש רואה את זה בשטר, זה כאילו copy-paste, קחו אדם שמצא את הפרוטוקול המתאים לו, ועושה אותו לפחות 3-4 שבועות, מתחיל דיווח של ירידה בתיאבון, מתחיל דיווח של הפחתת חשקים, וזה מה שאנחנו רואים גם באנשים עם ניתוח בריאטרי. וזו הסיבה שאני חושבת שצום לסירוגין מאוד underestimated לירידה במשקל ולביסות תיאבון. הרבה פעמים אפשר לעשות צום לסירוגין מבלי בהכרח ללוות אותו בתזונה דלת פחמות או קטוגנית. דיברתי על זה בפרקים הקודמים בפודקאסט, בפרקים על מיתוסים בצום לסירוגין בפרק. ובדיוק בגלל זה הכנתי את הקורס המלא והמקיף על צום לסירוגין, כי הוא מלמד אתכם שלא תעשו טעויות, כי כל כך הרבה אנשים לא יודעים לעשות צום לסירוגין, מזיקים לעצמם ולא מפיקים תוצאות וסתם סובלים. הקורס הזה יכול לחסוך לכם המון סבל והמון כסף, גם בדיאטות וגם בניתוחים בריאטרים. אז גם בקורס הזה על איך לעשות את הצום לסורגין, איך להימנע מבעיות בצום לסורגין, מתי לדעת לשנות פרוטוקול, איך יודעים איזה פרוטוקול מתאים לי, כל זה בקורס שנקרא אכילה לסורגין לבריאות והרזיה, וגם בזה יש לכם הנחה של 20% למי שמאזין לפודקאסט, והלינק למטה כמובן.
ולמנוי מרכז פינק, הקורס הזה הוא חינם.
אז דיברנו על מה יכול ליצור תקיעות במשקל, ואתם רואים שזה הרבה יותר מורכב מאשר רק תקיעות בשומן, כי אולי התקיעות היא בגלל שהגדלתם מסת עצם, ואולי התקיעות כי אתם לא מקשיבים לרעב ושובע. ופה אנחנו בעצם מגיעים למה שמכשיל רבים וטובים, שזה המשמעות הפסיכולוגית של המשקל, כי אנשים תולים כל כך הרבה ערך עצמי, ברמה לפעמים לא מודעת, הם מרגישים מאוכזבים מעצמם, כאילו אני לא מוצלח, או איך זה שאני מצליח רק בזה, בהכל ורק בזה אני לא מצליח. ואז מה שקורה, כשאנחנו לא רואים את הירידה במשקל שציפינו לה, אנחנו יורדים במוטיבציה, ואתם יודעים מה אומרים על זה, רבים וטובים הפסיקו לפני שהם ידעו כמה קרובים הם היו להצלחה. כי אולי בכלל החוסר ירדה במשקל הוא כי, לא יודעת מה, אתם מגדילים מסת עצם או הגדלתם שריר, או סתם שאתם צורכים יותר מדי מלח, אוקיי? אז אנחנו חשים גם עם החוסר הצלחה הזה ייאוש. אנחנו זורקים את מה שעשינו להנחות, במקום אולי לנסות לערוך איזשהו שינוי קטן שיעשה את כל ההבדל. לא ככה? יש יתרונות להסתמכות על המשקל כמדד להצלחה, כי ממש פשוט למדוד אותו, פשוט להשתמש במשקל, וזה כן יכול לעורר המון מוטיבציה אם רואים תוצאות. אבל החסרונות הם שהמשקל לא מראה ממה עלינו בדיוק או ירדנו, הוא לא תמיד משקף ירידה בשומן או בהיקפים, הוא יכול להוריד מוטיבציה אם לא רואים את התוצאות הרצויות או אם לא עומדים בציפיות שלנו. יכול להיות למשל שאתם יורדים אבל לא בקצב שאתם רוצים, ואם אתם הייתם ממשיכים ככה כל הזמן, אז כאילו הייתם יורדים וואחד כמות משקל, אבל אתם מייצים בעצמכם, ואז אתם לוקחים על עצמכם כל מיני עוד משימות שינוי שהם too much בשבילכם, והם כאילו כמו לשבור את גב הגמל של המוטיבציה, ואז אתם מתייאשים. אז מה עושים בשביל שזה לא יקרה? אני מזמינה את כל המטופלים שלי, ואת כולכם כמובן, לקחת פרמטרים נוספים שהם לא תלויים במשקל. למשל, היקפים. למשל, בגדים שלא נמתחים. למשל, אחת לחודש לצלם את עצמכם באותה פוזה, באותם בגדים, באותם תמונות. יש עוד דרך לראות את זה, שזה דקסה. לראות ממה בדיוק אנחנו עולים או יורדים. דקסה זה בדיקת הרכב גוף. עושים אותה בבתי חולים ובמעבדות פרטיות. היא עולה לא מעט, אבל למי שבקטע של ביו-הקינג זה יכולה להיות אופציה טובה. אבל יותר מזה, ההסתמכות על משקל היא הסתמכות על התוצאה. והמצליחנים, זה בסדר גמור לרצות תוצאה, וזה לגיטימי לחלוטין, וזה בסדר גמור לקחת את התוצאה כפידבק, מה התוצאה שאני מגיע אליה לעומת כמה אני צריך להשקיע. אבל אם אתם לא רוצים להתייאש לפני שידעתם כמה קרובים הייתם להצלחה, אני מזמינה אתכם לשנות קצת את נקודת המבט. אני מזמינה אתכם לא להיות פרפקציוניסטים בקצב הירידה במשקל, באיזה מהירות אתם יורדים במשקל, אלא להיות פרפקציוניסטים בהתחייבות לתהליך. מה זה אומר? זה אומר שלא משנה מה קורה, אתם מחויבים, אתם תפצחו את זה, אתם מחויבים בסוף להגיע לתוצאה, אבל אתם מחויבים לתהליך. כלומר, אם נפלתם, אתם מחויבים לקום, ואתם מחויבים ללמוד מהתהליך הירידה. מהנפילה. כי אם אתם סתם תקומו ותגידו, טוב, יום חדש מחר, אתם תמשיכו ליפול באותו מקום כשהמקום הזה יגיע. אבל אם אתם לוקחים מין מיינדסט כזה של מצליחנים, שמה מצליחנים עושים, לא משנה אם הם הצליחו או נכשלו ממשהו, הם לומדים גם מהצלחה וגם מכישלון. במצב כזה, אם אתם פרפקציוניסטים בהתחייבות לתהליך, השינוי במשקל בסוף יגיע.
אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצרכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית או תזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.